מי זה אדם שתורם לפלנטה הזו? אמרנו שאנשים עסוקים בעצמם ודואגים לעצמם, הם לא תורמים לפלנטה. מי הוא האדם שכן תורם לפלנטה ומה הוא עושה?
אדם שממלא את המשימה שלו באהבה, מתוך חמלה, מתוך כל פעולה שהוא עושה, כל מחשבה שהוא עושה, קודם כל הוא חושב מחשבות חיוביות, הוא לא חושב מחשבות שליליות, הוא לא מגיב, וזה לא צריכה להיות איזושהי פעולה מיוחדת, אלא עצם התגובה שלו לדברים היא חיובית, היא מתוך חמלה, היא מתוך רצון לעזור לאנשים, היא מתוך אהבה, לא מתוך זה שהעיקר שיהיה לי כסף. אבל זה מתבטא בדברים מאוד פשוטים, כמו לתת תור לאחר, או לתת למישהו בדרך, לתת לו אם הוא נדחף, לא להיאבק על דברים. אלא להביא בזה, האדם מביא אנרגיה חיובית. ברגע שהוא מביא את האנרגיה החיובית, יותר אנשים מביאים את האנרגיה החיובית, האנרגיה השלילית נסוגה. זה שחושב למען האחר, מה אני אעשה, לא מה אני אעשה לטובתי, מה שרק בשבילי, שהוא יחנק, שהוא יקרה לו משהו, אני מקלל, אני מביא את הכל בצורה שלילית, את התגובות שלי, את השפיטה שלי, מה שאני עסוק באגו שלי. אני זה, מה שחשוב לי זה הכבוד שלי, ההתייחסות, לא, אהוב את אויביך, אהוב את האנשים שהם לא מסתכלים עליך בעין החיובית, כמו שאומר ספר הידע. אל תעשה את זה, גם כשמסתכל לך בעין הרע. זה נקרא לשרת את היקום, לשרת את העולם, לשרת את האנושות. לא לחשוב על עצמי מה יעשה לי טוב, שאחרים יחנקו או יקרה להם כך, אלא אני כל הזמן חושב בטובת האנושות. ואז זה הופך להיות טוב לי. כי אני מביא אנרגיה חיובית, היא חוזרת אליי, בדיוק כמו שלילית. האם אני מספיק ברורה?
אנחנו כולנו גם כאלה וגם כאלה. קצת חותכים בתור, ולפעמים גם אדיבים לאחרים. לפעמים אנחנו דואגים למישהו, ולפעמים דואגים לעצמנו.
אתה שואל או אתה אומר?
אני אומר אני שואל, בעצם כולנו יש בנו את זה ויש בנו את זה.
נכון,
אז אנחנו תורמים.
כמה יש מזה וכמה יש מזה. יש אנשים שהם, אומנם דיברנו על הכסף, יש אנשים שהם דואגים רק שלהם יהיה כסף. זה לא אכפת להם שיש אנשים שעל חשבונם הם עושים את הכסף, למשל. אז תלוי מה אחוז זה שאנחנו, וזה תלוי בהתפתחות שלנו, במחשבות החיוביות שלנו. יש כאלה שהם, יש כאלה ויש כאלה, אנחנו לא יודעים אם זה ככה או ככה וכמה. מה שבטוח שבודקים אותנו, כל אחד מאיתנו, ספר הידע מסביר את זה בצורה מאוד יפה, שאיך שאנחנו מעריכים את האנשים, איך שאנחנו שופטים לפי הקריטריונים שלנו, הם לא הקריטריונים שלהם, הם שונים. איך שאנחנו רואים את הדברים, זה לגמרי אחרת. אז אני לא יכולה להגיד, יש כל מיני, אבל משהו בטוח שבודקים אותנו, וכל אחד מקבל כגמולו, לפי הצדק האלוהי. כי זה חוזר אליו, בדיוק הכמות שהוא שולח.
דיברנו קודם על זה שיש דברים, קשים שקורים בארץ, בעולם, אנחנו נחשפים לכל מיני חדשות קשות על, על כל מיני דברים, ואמרנו, זה קשור בחומר. איפה שאנשים רודפים אחרי חומר, אז שוכחים במרכאות את הדברים האלה בדיוק, כלפי האחר. התהליך הזה איך אנחנו משנים אותו אצלנו כשאנחנו חיים בסביבה כזו?
מה הכוונה בסביבה שלילית במקום?
בסביבה שבה חומר נחשב, או בסביבה שבה הכסף קובע, או...
קודם כל אם אנחנו מזהים את זה, ואחר כך אם אנחנו רוצים להתפתח, אנחנו אמורים לשחרר, לא להיות מושפעים על ידי יש לו תואר, יש לו כסף, יש לו זה, אלא לשנות את כל אורח החיים שלנו לטובת האחר, שאנחנו נוכל לעזור לאחר. זה דורש באמת אומץ, וזה דורש שינוי מאוד רציני באורח החיים שלנו, שלא כל אחד מוכן לעשות. אבל זה דורש ממני לקחת אחריות ולשנות את עצמי. למרות כל, ולא להקשיב להשפעות ולא להיות מושפע מהשליליות שיש מסביבי. ודרך השליליות דווקא להסתכל מה אני לומד מזה, איך אני אמור לעשות אחרת, שונה, לא לשפוט את האחר, כל אחד נמצא איפה שהוא נמצא, והתוצאה תהיה בטעם. מי שעושה את עושרו שלו ביושר, הוא יקבל גמול, הוא יענש על זה, פשוט יענש, אבל לא במובן שאנחנו ארצים חושבים על זה, זה מבחינה רוחנית.
אני יכול לשנות את עצמי?
כל אחד יכול לשנות את עצמי, את עצמו, אם הוא רוצה. אם הוא מעוניין באמת, אם זה כואב, זה קשה, זה דורש הרבה מאמץ, אומץ, כמו שאמרנו, אבל כל אחד יכול לשנות את עצמו אם הוא באמת מתחיל להבין למה הוא פה. הוא מתניע את זה. הוא שואל את עצמו את השאלות הנכונות, באופן טבעי הוא מתחיל לשנות את עצמו. הוא פתאום רואה שהדבר הזה שהוא עשה עד עכשיו, הוא היה טיפשי, חסר ערך. הוא הולך, אבל זה שוב דורש המון המון רצון אמיתי באמת לשנות את עצמך.
זה לא שאלה של אגו? אני, שאני בכלל לא יודע מי אני, רוצה לשנות את עצמי, שאני לא יודע מה אני רוצה לשנות, ומי זה זה שרוצה לשנות את עצמי. לא טוב לי, אז אני רוצה לשנות את עצמי, כדי לנסות שיהיה לי טוב, כן?
לא, זה לא שינוי. זה לא שינוי. מדובר על אדם שכדי לשנות את עצמי, אני צריך לעבור המון קשיים, המון מבחנים, המון דברים קשים לי, לא בקלות. אם יש לי מטרה או ציפייה שיהיה לי טוב, אז אני לא עושה שינוי. כי כל החיים זה מה שאנחנו מחפשים, לעשות לנו טוב, שיהיה לנו נוח ונעים, זה לא שינוי. שינוי זה כשאנחנו מוכנים באמת לעשות, כמו בודה שעזב את כל המלוכה, את כל המלאכה והלך ונעשה קפצן, לא סתם היום אנחנו מדברים על הקפצנים, והלך וככה הוא הגיע להערה. אם הוא היה נשאר בממלכה עם אשתו ועם הילד, עם כל הנוחיות שיש, הוא לא היה מתפתח, לא היה מגיע להערה. אולי זאת הדוגמה הכי טובה לנו. אני לא, שינוי לזה לא כשאני לא טוב לי, אני רוצה שיהיה לי טוב. זה לא שינוי. שינוי זה לקבל את הכל, כל מה שקורה בעולם, לטוב ולרע, ללמוד לקבל את זה, לחמול, להיות אוהב, להיות סובלני. זה בכלל לא, ככל מה אני מחפש, אז שוב אני משרת את עצמי. אז אני עם האגו, אני דואג רק שלי יהיה יותר טוב. ואנחנו לא באנו לעולם הזה כדי שיהיה לנו יותר טוב. אנחנו באנו לשחרר את כל הרגשות, להתפתח, כל הרגשות הקשים שיש בנו, להתאהר. וזה דורש שפשוף רציני. וזה לא קל. לכן אנשים נמלטים משינוי, רק מחפשים את התענוגות שלהם. טוב, הם יחזרו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שילמדו.
זאת אומרת שרק דרך אירועים קשים ומצבים קשים בן אדם יכול להשתנות?
זה מה שלצערנו, זה אלה מבחנים. אנחנו נותנים את הפירוש שזה קשה, שזה כואב. אם אנחנו יודעים לקבל את הקושי, לקבל את הכאב, לקבל את המחלה הקשה, שזה שינוי. לא, אבל אם אנחנו לא, אנחנו אומרים זה קשה ואנחנו מנסים לברוח מזה, אז אין שינוי. אז זה יוצא כאילו במובן הארצי, שרק אם המצבים קשים, אני יכול להשתנות. זה כמו כשאני לומד, למשל, לקפוץ לגובה, ככל שהמשוכה יותר גבוהה, אני יותר קשה, אבל דרך זה אני הופך להיות אלוף, למשל. כי ככה אנחנו לומדים, ככה אנחנו מתפעים. נוח לנו, זה הופך להיות רדמת. אנחנו נרדמים, אנחנו לא מתפתחים.
איך אנחנו יכולים לדעת אם שינוי שעשינו הוא אמיתי?
לא מרגישים את זה. לא ממש מרגישים. אני שמה מרגישה את זה וידעת מה אמיתי. יש המצפון. סתם מצפון מצפן. יש לנו לפתח את המצפון שלנו, לעשות כל דבר. ואנחנו רואים איך פעם הייתי נוהג במקרה הזה ככה, ועכשיו אני כבר נוהג אחרת. אני מגיב אחרת, אני לא מגיב. אנחנו רואים אותה, אנחנו משתנים אותה, אנחנו יודעים את זה.
דיברנו על זה שכל אחד בא עם התוכנה שלו. וגם אנחנו באנו עם התוכנה שלנו. ויש לנו דפוסים קבועים. זה התוכנה שלנו, למה לנו לשנות אותה? למה באנו, אנחנו לא סתם מי שאנחנו, אנחנו נמצאים בדיוק איפה שאנחנו אמורים להיות. זה התוכנה שלנו. למה לנו לשנות, להפריע על התוכנה שמגדירה אותנו כמו שאנחנו?
התוכנה שיש בנו היא בה שנתפתח דרכה. ובתוך התוכנה הזאת יש כל מיני אירועים טובים, וקשים ואחרים, מה שאנחנו קוראים להם טובים ורעים, אנחנו עושים את ההפרדה. עכשיו דרך האירועים שאנחנו עוברים אנחנו מתפתחים, אז התוכנה כוללת הכל, כל מה שקורה לנו. זה חלק מהעניין שלקחנו על עצמנו, התחייבנו, אנחנו באחריות הזאת לעשות שינוי, זאת התוכנה. לעשות שינוי בכל אוסף הגלגולים שלנו, שכל מה שאספנו, וזה בתוך התוכנה שלנו. עכשיו לשחרר, להתאהר מזה, להגיע לרוגע, לשקט, לרוגע האלוהי, לתודעה הזאת האלוהית. זאת התוכנה. התוכנה היא לא שאני נהנה וזה, זה מה שאנחנו. יש כאלה שמכינים לעצמם תוכנה כזאת, אוקיי? אז הם מבזבזים גלגול. שהם רק נהנים, הם לא יכולים לעשות. כל אחד מכין את התוכנה לפי יכולת ההתפתחות שלו.
זאת אומרת, ההתפתחות שלי ביכולת לעשות שינוי בדפוסים הקבועים שלי או בדברים שאני חווה.
כן, השינוי הוא להשתחרר מהדפוסים הקבועים, מהישן, מההשקפות, אלא להיות כל הזמן משהו חדש, אחר. אנחנו הולכים לעולם חדש, שונה, ולשחרר את הישן, כי אחרת אנחנו נתקעים, אנחנו לא מתפתחים. ההתפתחות מתבטאת בזה שאנחנו מקבלים את השינוי, שאנחנו זורמים איתו. שאנחנו כבר לא באותה תפיסה, אתמול באמת חשבתי ככה, אבל היום יכול להיות שאני רואה את הדברים אחרת, ככל שאני מתפתח וגדל אני מתחיל לראות דברים אחרת, לשמוע דברים אחרת, פחות שופט, פחות נאבק על דברים, פחות נלחם, פחות מבין, וואו, ועד לפני שנה חשבתי שזה כל כך חשוב, ועכשיו אני רואה שזה לא חשוב. עכשיו הקצב של השינוי עכשיו הוא מאוד מאוד מהיר, ואנחנו מגלים את זה הרבה יותר מהר משפעה. מבחינים במה חשוב, משמעותי, לא משמעותי.
ועדיין אנחנו, אולי זה רק נדמה, אבל אנחנו כאילו בתהליך בדיוק הפוך, שהכל נהיה קיצוני יותר, דתי יותר. כאילו התהליך הוא, שקורה הוא הפוך מסביבנו, אנחנו חווים את זה, דברים נהיים יותר ויותר מהירים וקשים.
נכון, לתהליך הזה יש משמעות, לתהליך הקיצוני בא לעורר אותנו. כי אם הכל היה הולך... אם אנשים, כדי שאנשים יעשו מאמץ, אם זה לא היה קורה, הם היו נרדמים. זה כדי לעורר את האנשים ולשאול את עצמם שאלות מה קורה פה, מה זה קורה בעולם המטורף הזה, איפה אני בתוך זה, האם אני מוכן ללכת להיות עדר עם העדר עם כולם, או אני כבר עושה, או אני מקיים אורח חיים אחר, האם אני... מה החיים הקשים האלה באים לומר לי? הם באים משהו ללמד אותי. וזה, איך ספר הידע אומר, זה לא חטא לא לדעת, אבל זה חטא גדול לא ללמוד. זאת אומרת, כל המצבים הקיצוניים האלה באים ללמד אותנו משהו. על עצמנו, על בכלל, על מה אנחנו רוצים להיות, מה אנחנו רוצים לעשות, מה חשוב לנו להבחין מה, האם אני רוצה ללכת כך כמו שכולם. והעדר הזה, או אני רוצה לשנות, אני רוצה לעזור את כל זה. זה מעורר אצלנו, וטריגר, איך זה נקרא, זה אתגר. דווקא הקיצוניות, ולכן עכשיו בתקופה הזאת יש קיצוניות בכל תחום, כדי לעורר את האנשים לשינוי. ואכן זה קורה. באותה מידה שיש אנשים שהם עושים את הדברים הקשים האלה, באותה מידה יש אנשים שמתעוררים, שמתחילים לשאול את עצמם כל מיני שאלות, מה קורה פה, איך זה קורה. ולקיצוניות הזאת ולרוע הזה, יש תפקיד, יש לו מסר. יש, בעקבות זה יש לנו ללמוד.
ועדיין הרבה פעמים התחושה היא חוסר אונים. זאת אומרת, אתה שומע על משהו קשה בחדשות, אוקיי, מה אני אמור לעשות עם זה עכשיו? אמא נתנה לילדים שלה אינסולין כדי לקבל כסף מביטוח לאומי. מה אני יכול לעשות עם הדבר הזה? אנחנו שומעים על מיליון דברים כאלה, כן? זה רק דוגמה אחת.
כן. קודם כל אנחנו חסרי אונים כשאנחנו בקריטריון, במימד הארצי. אם אנחנו מסתכלים על זה ממקום רוחני, ממקום של למידה, אז למשל, אני אקח את הדוגמה שאתה הבאת, שאמא נותנת ריטלין לילדים.
אינסולין.
אינסולין. זאת אומרת...
גם ריטלין, אבל זה אמא אחרת.
אמא אחרת, כן. כמה... כמה כסף הפך להיות חשוב, כמה אנשים לא מודעים, אני לומד מזה, כמה אנשים לא מודעים, יוצרים ילדים ואחר כך הם לא יכולים לעמוד בזה, איפה הם לא לוקחים אחריות. נולדים ילדים לסוף, כמה לדת כבר אין משמעות, בגלל שהם דתיים, בגלל שזה חובה והילדים והם לא עומדים, וכדי להשיג את הכסף, ובכלל שיהיה להם יותר ויותר, הם עושים את המעשים האלה. זה מה שיש לנו ללמוד, ואנחנו לעשות אחרת. אנחנו לא יכולים לחנך אותם, או לא יכולים לשנות אותם, זה כל אדם אחראי על עצמו, זאת התקופה. ואם הם רוצים לשנות, זה תלוי בהם. מה שאנחנו, כשאנחנו שומעים על זה, מתבונים על זה, אומרים, רגע, איפה אני מוכן בשביל כסף לעשות כל מיני דברים? איפה היושרה שלי, היושר שלי, היכול? זה מה שאני מסתכל, לומד מזה.